מישהו יכול להסתכל בגוגל, יפה מרדות, לכתוב את הביטוי, יפה מרדות בליבו של אדם. להגיד לי מה יוצא לו בגמרא. יפה מרדות בליבו של אדם. איפה זה בגמרא? מה? פחות? פחות זין. זין. זין עמוד א'. יפה מרדות בליבו של אדם. יפה, תודה. כן, תסתכלו בעמוד דף זין עמוד א', זה עמוד... עמוד 31 בספר אין היה. אנחנו לומדים בספר אין היה ברכות א'. כן, אלו דברים, עניינים שקשורים לעולמה של תשובה, דרכי תיקון וכן הלאה. משתדלים להביא כמה סוגיות מרכזיות בענייני התשובה. יש עוד ספרים ש... כן? יפה. אז תסתכלו עמוד 31. כתוב בגמרא כך. ואמר ביוחנן, פחות או יותר באמצע הגמרא. תחילת שורה, ואמר ביוחנן בגמרא, באמצע. ואמר ביוחנן משום רבי יוסי, טובה מרדות אחת בליבו של אדם, יותר מכמה מלכיות. מרדות אחת בליבו של אדם, כוונה היא, עדיף שאדם יתעורר מאליו, לתקן את עצמו, יותר מהתעוררות חיצונית שבאה על ידי מלכות. מכריחים אותו, מה שנקרא. הבחירה היא טובה מן ההכרח. כן? יפה. כן? טובה. מרדות אחת בליבו של אדם, יותר מגם מלכיות. זאת אומרת, אין ספק שגם מלכיות זה דבר שמעורר את האדם לתקן, אבל שאנחנו שואלים את עצמנו, מה מחזיק לאורך זמן? מה יותר יציב? מה נהפך ל... אופיו של האדם, מה יכול להתחבר לרצונו, כן? אז אומרים לנו שאם אדם מתעורר מאליו בבחירה חופשית, יש סיכוי שההחלטה שלו תהיה הרבה יותר יציבה, כיוון שזה דבר שהוא צמח מתוכו, לא דבר שנכפה עליו מבחוץ, אלא דבר שצמח מתוך הרצון שלו, מתוך בחירתו החופשית. טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכיות, שנאמר ורדפה את מאהביה, כן? ואמרה, אלך ואשוב אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעטה. כלומר, שהם מתארים פה, כן? את היסטוריה, כן? הישראלית. היו זמנים שעם ישראל עזב את הקדוש ברוך הוא. והלך לראות בשדות זרים. הלך לראות בשדות זרים. אומה כזו, תרבות כזו, תרבות אחרת. אבל הוא קיבל מכות עגונות. כל ניסיון שלו, כן, לחרוג ולצאת מהתרבות שלו, כן, מקורת הגג שנקראת יהדות, ולחפש לו בית אחר, צרות, צרורות, בסופו של דבר, כן, אמרה. אמרה זה בחירה. כן, זאת אומרת, כנסת ישראל התבוננה, אמרה לעצמה, רגע, מה יוצא לי מכל זה? יוצא לי מכל זה שאני מנסה לעזוב את התורה, לעזוב את המצוות, לחפש אלילי נחר, מה יוצא לי מזה? אז... שום דבר. מקים אותי, שוחטים אותי, אני אחזור לי אל אישי הראשון. יש פה איזה חשבון נפש, יש פה איזה התבוננות, יש פה איזה החלטה. כך מתואר דבר, כן? כאילו הנביא מתאר החלטה של עם ישראל. אמרה, מי זו? כנסת ישראל, כמובן. אנחנו גם היום נמצאים בתהליך של אמרה. זאת אומרת, עם ישראל לאט לאט הולך ומקבל החלטה. כן? לאט לאט. אני יכול להגיד שיש פה איזשהו... לא כל ישראל, נכון? אין פה מציאות של... והתייצבו בתחתית ההר, כן? בלב אחד, כאיש אחד. אנחנו לא נמצאים עדיין באיזשהו נחשול גורף, אבל עם ישראל נמצא בתהליך של התחברות לעצמו. לא חייב להיות דווקא להגיע למכון מאיר, או לחזור בתשובה במובן המקובל. אנשים נעשים יותר לאומיים, יותר אוהבים את הארץ, יותר אוהבים את העם, יותר מסורתיים, ורבים רבים עושים גם את השלב המשמעותי של העתקת מקום, כן? עד כדי חזרה בתשובה, הגעה למקום הזה, אנחנו לאור השנים, אני כבר נמצא פה 33 שנה. אני רואה לאורך השנים כמה בעלי תשובה שמגיעים עולמות, כולל אני, כן, כולל אני עצמי. בתקופתי בכלל, חזרה בתשובה זה הדבר מאוד מאוד נדיר, זה לא מה שקורה היום. ממש לא. נכון שבאותה תקופה הייתה חזרה בתשובה בעיקר לציבור החרדי. היה את התופעה של דרשנים חרדיים באים לבסיסי צהל. הדבר הזה יצר גל מאוד גדול של חזרה בתשובה לציבור החרדי. תוצאה מזה, מחנות צהל סגרו את שעריהם בפני דרשנים. כן, אז הוקמה ישיבת אש התורה, כל מיני ישיבות עלי. ישיבות לבעלי תשובה והציבור החרדי. כן, הייתה לה באמת תקופה של פריחה מאוד גדולה שחזרה בתשובה. אבל בסך הכל, התופעה שחזרה בתשובה לא הייתה שכיחה כל כך, במיוחד במרכזים של התרבות המערבית, נקרא לזה ככה. קיבוצים, ודאי וודאי לא. אני גדלתי בקיבוץ. כן, קיבוץ שלי באותה תקופה היו שתי בעלי תשובה. שתי בעלי תשובה. אני הייתי השלישי. כן, גם זה דבר מאוד נדיר. הסתכלו על זה בעין. לא יפה, אני אקרא לזה בלשון המתה. מאוד מאוד נדיר מי שאיז לצאת מהארון אז, כן, ולבוא ולומר, אני הבנתי. אני חוזר בתשובה, זה היה קשה מאוד, מאוד מאוד קשה. קופתו של רב ביגון בכלל, כמה שנים לפניי, כמה וכמה שנים לפניי. זה היה מאוד מאוד נדיר. מכל התנועה הקיבוצית בתקופתו של רב ביגון, היו שלושה בעלי תשובה. הוא עצמו אחד מיד מרדכי ועוד איזה מישהו לא זוכר, ששלושה. שלושה בעלי תשובה בכל התנועה הקיבוצית. אבל בסך הכל אנחנו עדים היום למצב של ואמרה, כתוב כאן, ואמרה אלך וישובה, כלומר, יש איזו מגמה, הייתי אומר שאפילו גלויה לעין. כן? קוראים לזה הליכה ימינה, כל מיני שמות יש לזה, כן? לא סתם יש לחץ מאוד 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 גדול בברי הפלוגתא שלנו, שרואים באמת את הנהירה העצומה ימינה, כאיזו מגמה שאין ממנה חזרה. זאת אומרת, הציבור נוהר, כן? נוהר ימינה, נוהר למסורת, נוהר לבתי מדרשות, נוהר. הנה עכשיו ברוך השם נפטר איזה אבא של קרוב משפחה שלי. הוא לא דתי. זאת אומרת, הבחור, האבל, הוא לא דתי. הוא התייעץ איתי מה לעשות, איך להנציח את זכרו של אבא, מה חשיבות הקדיש, כי אמרתו שאני אגיד קדיש כל השנה. הייתה לי שיחה איתו בעקבות התהייה הזו, הוא דיבר איתי, אמר לי, מה העניין של קדיש? אמרתי לו, מכבדו בחייו, מכבדו במותו. אין דבר יותר נפלא. אחד הדברים חשובים ביותר זה להגיד קדיש של אבא. הסברתי אותה עניין, כן, שכל ההתעלות של אבא בעולמות העליונים, בגן עדן, הוא תלוי מאוד בפעולות שנעשים פה בעולם הזה. ובפרט הבנים, יש עניין של בן מזכה, מזכה אב. הסברתי לו איזה קצת, הוא נדלק. טוב, זה ברור לי שאת השבעה, אני אומר לו קדיש. שחרית, מנחה ורבית. התמסמסנו קצת, הסתמסמנו קצת. אחרי השיבה, קצת, הסברתי לו, אמר לי, אני אומר 30. אמרתי, טוב, אם אתה לא יכול אחרי 30, אני אתפוס את האלונקה, אבל תמיד את החשיבות. בקיצור, שלח לי הודעה לפני כמה ימים, כן, כנראה שהוא היה בתפילת מנחה, או נקלע למנחה, אז הוא היה צריך להמתין לערבית, היה שיעור גמרה. שיעור גמרה, בין מנחה לערבית, זה נוהג ידוע. הוא כתב לי, הייתי בשיעור גמרה. שיעור, איזה יופי, מה זה? לא ידעתי. אמרתי לו, אתה לא יודע הרבה דברים, אם רק תסכים קצת להיפתח, כן? הדבר המופלא הזה שנקרא יהדות, אתה תגלה עוד הרבה דברים שלא ידעת. כן? מיוחד בתקופה הזו, שבאמת, המגמה היא מאוד מאוד הליכה לכיוון המסורת, כדאי לך להיפתח. כנראה שהוא יגיד את הקדיש כל השנה. אז הרגשתי, כן? לא אכפת לי להגיד קדיש, אבל אני חושב שמבין קצת יותר מה המשמעות של דבר. בכל אופן, יש מגמה כזו, גם בתקופתנו, של אמרה, כן? שימו לב, זה קיים, ואמרה, אלך וישובה אל אישי הראשון. כן, האינדיקציה על האמת של הדברים שאני אומר, זה הלחץ העצום, לצערנו, הפחד, הפניקה, עד כדי חרדה ופסיכוזות המונים, של ניסיון לבלום את הנחשול הזה, לפחות ברחובה של עיר, או מה שנקרא במרחב הציבורי. כל הטרמינולוגיה הזו של ההדרה, או הדתה, סליחה, היא מרמזת על כך שיש סיבה ללחץ. יש סיבה ללחץ. בכל משפחה, כמעט בכל משפחה מורחבת, מעגל ראשון, הרבה פעמים מעגל שני ודאי ודאי ושלישי, הרבה חוזרים בתשובה. יש מגמה. עם ישראל חוזר לצום מחצבתו. זה עובדה. אחרי המלחמה הזו, אנשים יחזרו, יפשטו את מדי הזית, קצת יתעשתו על עצמם, מה פה קרה, מי נגד מי, הרבה יחזרו בתשובה. כבר ברוך השם זכינו לא מעט שהגיעו כבר בתקופה הקצרה הזו, מתחילת אלול. זאת אומרת, יש מגמה של התפקרות, יש מגמה של בחירה מחודשת בזהות היהודית, כן? מה שנקרא מרדות בליבו של אדם, זאת אומרת, הלבבות מתחילות לעשות חשבון נפש. אדם מתבונן לתוך עצמו, שואל את עצמו, עם מי אני, מה קורה פה, מי נגד מי, מה זה ההפגנות האלה, מה זה המחאות האלה, מה קורה, מה, לאן אני רוצה להיות שייך, מה הולך כאן? וכל השאלות האלו, כל השאלות האלו, הן גרמות לתנועה מאוד משמעותית, של חזרה למקורות, כן, למחצה, לשליש ולרביע. ברוך השם, כן. כן, היה איזה טריגר מסוים, אבל את המשך התהליך הוא חשיבה. זה התחיל, נכון. זה תמיד מתחיל באיזשהו גורם חיצוני, שגורם לאדם לחשוב. זאת אומרת, זה לא שלקחו אותך מההתחלה ועד הסוף, שב תלמד. התחיל איזה משהו שאילץ אותנו לחשוב. גם אני, כבחור צעיר. קיבלתי כפות מהחיים, אבל זה לא בגלל הכפות חזרתי בתשובה. זה גרם לי לחשוב, כן? מחשבה בחירית לחלוטין. התבוננות מעמיקה. להבין את עצמי, מה אני עושה כאן, מה החיים, מה התכלית שלהם. נכון, שמה שעודד את זה, זה כל מיני כפות. גם כפות חברתיות, גם דברים אחרים. אני כמעט מתתי באיזה אירוע שהיה. נפלתי מחמש קומות כמעט, כן? לא משנה. דרך נס, דרך נס, לא ברור לי עד היום איך זה קרה, ניצלתי בכלל, נפלתי. כבר שתי רגליים מחוץ למשטח, הייתי בדרך למטה חמש קומות. אופן ניסי לחלוטין, לא יודע איך אינסטינקט, פשוט תפסתי עם הציפורניים, את הבליטה של המרזב, נשארתי תלוי בין שמיים וארץ. קיבלתי בומבה רצינית בחזה, אבל הצלחתי איכשהו לטפס חזרה למשטח. לא יודע, המקרה הזה הוא זעזע אותי עד אם כן נשמתי. אני כמעט מתתי. מהלך עבודה. בבית חולים אלישה בחיפה, כן, הייתי עובד שם בצביעת קירות. פיגומים נתלים, כן, אז פיגום מהקומה העשירית, נפל על המשטח של הקומה החמישית שהייתי שם עובד, וברחתי לאחור, באתי לברוח, פתאום אני מוצא עצמי למטה, שתי אצבעות ככה, תופסות במרזב. נס, פשוט נס, לא ברור לך. איך ניצלתי? כל מיני אירועים שגרמו למחשבות, לחשבונות, הטיול בחוץ לארץ, כלום שני, סיפור בפני עצמו. אבל אתה צודק, יש הרבה פעמים טריגרים שהם לא תלויים בנו. כוח אחר מעורב בנו, לא מעורר מחשבה ובחירה. בכל אופן, כך אומרת הגמרא, כן? יותר מכמה מלכיות שנאמר וכו'. כי טוב לי אז מעטה. כי טוב לי אז מעטה. מה זה טוב לי אז? טוב לי לחזור אל כור מחצבתי מעכשיו. מעכשיו שאני רואה בשדות זרים. טוב לי אז מעטה. כן? וריש לקיש אומר, כן? זה רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר, יפה מרדות בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות. ריש לקיש מגדיל לומר, וגם מגדיל לעשות, מה הוא אומר? יש לקיש אמר, יותר מ-100 מלכיות. מה מתכוון? מרדות בליבו של אדם טובה יותר אפילו מ-100 מלכיות. צריך להבין למה מתכוון. כן? שנאמר, תחת גערה במבין, מהכות כסיל 100. הכסיל זה אדם צריך לקבל מכות. מה שנקרא, נכון הוא לליצים שפטים. זה הכסיל. אין ברירה, צריך להכות אותו. ויש את הנבון. כן, טוב גערה ומבין, סליחה, שנאמר תחת גערה ומבין, מהכל כסיל, מה זה גערה? זה גערה שבעצם ליבו גוער בו, נשמתו גוערת בו. זה עדיף יותר ממאה מלכיות. צריך להבין מה הכוונה יותר ממאה מלכיות. בואו ניכנס לדברי הרב. כן, המטרה שלנו זה לנסות ולקרוא את שתי הפסקאות, גם עין וגם עין א', כמשלימו את זו את זו. כן, אבל אנחנו מתחילים בעין. יפה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות. Okay. מה הכוונה בזה? הרב מוצא פה יסוד חינוכי נפלא, שמופיע בחזל הרבה הרבה זמן לפני שהשיטה החינוכית הזו השתרשה באנושות. Okay. כבר מוצאים את זה בחזל, לפני 1600 שנה. כאן הורונו חזל נועם דרך החינוך. מה שנקרא מקל נועם. לעומת מקל חובלים. תלמידי ארץ ישראל, מקל נועם. דבריהם בנעימות. בבל, מקל חובלים. שם הדברים הולכים יותר בכוח. יותר במוסר, יותר בנזיפה, יותר ב... כן? ארץ ישראל, כן? אווירה המחכים, הוא מצמיח חשבון נפש בליבו של אדם, כן? אבל כאן כבר ראינו חז"ל, נועם דרך החינוך. כי לא במהלומות יחונך האדם, כי אם בדרכי נועם. זאת אומרת, יש לנו שאלה מאוד פשוטה. שאלה הזו נוגעת לכל אחד מאיתנו, לא דווקא כאבות לידים. לגבי החינוך האישי שלנו, איך מחנכים את האדם? איך גורמים לו להיות טוב? אם נאמר שהאדם הוא יותר נוטה לצד הבהמי שבו, איך מחנכים בהמה? נותנים לו מכה. נותנים לו מכה, נוצר בה רפלקס מותנה, ברגע שמרימים שוט, היא תרפו מיד. מתחילה ללכת. אני הייתי עובד ברפת של הקיבוץ, הייתי יוצא הרבה פעמים להביא את הפרות מהשכחות שלהם, כן, למכון חליבה. אז איך מביאים את הפרות? יש לנו שוט כזה כן, מפלסטיק, ו... מתעכבות בדרך הפרות, פה הם לא עושות איזה משהו, פה הם קצת מתבטלות, מתעצלות, נעמדות פתאום. יש את השוט. לפעמים צריך גם, נותנים איזו שריקה כזו, ואז מגיע הכלב. יש איזה כלב זאב בקיבוץ. ידיד הילדים, אבל אויב הפרות. כן? שהפרות לא היו זזות, איזו עצלות מיוחדת הייתה להם באותו יום. הכלב מגיע, תוך כמה דקות הוא מגיע, מוכן לקרב. משסים אותו בפרות, והן מתחילות לרוץ מהר מהר. ככה מחנכים פרות. וזו השאלה הגדולה. מאיפה נוצר השינוי באדם? כלומר, איך אנחנו מזיזים את רצונו של אדם? דרך אחת זה דרך המלכות. כן? מה שנקרא מאזן אימה. כלומר, אני מאיים עליך, מכיוון שאתה חושש ממני, כי אני חזק ממך, אני עשוי להקוט אותך, ואתה תסבול ותיפצע, אתה מעדיף ליישר איתי קו. אבל אם נשאל מה קורה בקרבו של אותו אדם שקפית אותו, מה קורה בקרבו? שנאה. שנאה. הוא חכה שיוכל להתנקם בך. למה? מכיוון שהכרחת אותו לעשות דבר שהוא לא בחר בו. זאת אומרת, אדם הוא בעל בחירה. אם הנחת היסוד שלנו, שבעצם האדם יש טוב, בצלם אלוקים ברא את האדם, גם אם הטוב כרגע מכוסה בקליפות, יש קליפות, שובבות, מידות רעות, עקשנות, כן? יש מידות, יש קליפות, יש עיכובים. אבל אם נקודת המוצא שלך, שאתה מאמין שאדם נברא בצלם, אתה מלמד זכות, ואתה יודע שכל אדם ואדם, יש לו רצון להיות טוב, כופים אותו עד שיאמר, רוצה אני. בעניין של גט, כתוב בגמרא, והרמב״ם פסק זה להלכה, בהלכות אישות, אדם שלא רוצה לגרש את אשתו, כופים אותו עד שיאמר, רוצה אני. כי בידוע שכל אדם מישראל ודאי רוצה לעשות את הטוב, הוא לא רוצה להגן את אשתו. מצד האמת הוא לא רוצה. אלא צריכים להסיר לו את הקליפה. לגלות את הרצון הפנימי. זה מתחיל בכפייה, עד שיאמר, רוצה אני, ממתינים לו, עד שהוא יגלה את הנועם שבמצוות התורה. הוא יגרש את אשתו. אם נקודת המוצא שלנו, אגב, גם לגבי עצמנו, בואו נעזור אחרים. שאנחנו באים תקן את עצמנו. כל אחד מאיתנו מתמודד עם כל מיני חולשות שיש בו. אחד הוא כעסן, אחד הוא גבטן, אחד הוא קנאי. יש שתי דרכים לטפל בעצמנו. האחד זה לבוז לעצמנו. לבוא ולהגיד, איזה אפס אני, איזה קנאי אני, כן? להתחיל לקנוס את עצמי ולהניש את עצמי. אני זוכר את עצמי כבעל תשובה צעיר. היו כמה קשיים, היו לי כמה קשיים, כן? להשתפר בדברים מסוימים, הייתי כונס את עצמי. ממש, זוכר, לא מציע לכם לעשות זה, אני ממש מבקש שלא תלמדו ממני, אבל כך אני עשיתי, כן? זה לא היה דרך נכונה, אני למדתי בסוף, בהמשך, שזה לא דבר נכון, אבל שרציתי לקום בזמנים מוקדמים כדי ללמוד תורה, לא לקום לתפילה מיד, לקום שעתיים, שלוש לפני כן, מאוד מאוד רציתי להתקדם, מה שנקרא להתקדש. אבל היו לי מידות לא פשוטות. איך אני מנצח אותם? הייתי כונס את עצמי. אבל תעשו את זה, אני ממש מבקש. אני מספר לכם בתנאי שאתם לא עושים את זה. בהתחלה הייתי ישן על הרצפה, או הייתי ישן על מיטה בלי מזרון, על הקרש. הייתי מעניש את עצמי בכל מיני אופנים. לא הייתי מתכוון בתפילת 18 בברכת אבות. לא הייתי מתכוון כראוי. הייתי מעניש את עצמי. כן. זה לא עובד. משהו בתוכי אמר לי, לא, לא. ככה אתה לא תתקדם. זה צריך לבוא במקום אחר לגמרי. אחר לגמרי. לא לפגוע בעצמך, לא לפגוע בעצמך פיזית, כן? לא להשמיץ את עצמך, לא לזלזל בעצמך, לא להגיד עצמך מילים ליפות. איזה אפס אני, איזה פעני, לא טוב. זה נקודת המוצא, כלומר, אני כבעל תשובה צעיר, הייתי מאוד צריך לחזק את הידיעה שיש לי צלם אלוקים. וצלם אלוקים שבי, הוא מורה לי את הדרך. ואם אני אתחבר אליו מספיק, אל האור הזה שנמצא בתוכי, הוא יגיד לי, הוא יעזור לי לבחור בטוב. אגב, יכול להיות שאותו צלם אלוקים יגיד לי לפעמים, שמאל דוחה. לא אומר שאין בדרכי החינוך לפעמים גם שמאל דוחה, בוודאי. אבל היחס בין שמאל דוחה וימין מקרבת בדרכי החינוך, הוא צריך להיות מאוד מדויק ומתאים להנחת היסוד האמונית שאדם נברא בצלם. אבל כאשר אתה נפגש או עם עצמך או עם אחרים שנמצאים תחת רשותך, אתה מחנך שלהם, ואתה רואה אותם מתנהגים כפי שמתנהגים, זה יכול להיות ילדים בגיל ההתבגרות, כן, זוכר ראיתי באיזה בית ספר, לא משנה מה שמו, הייתי יושב בספרייה, מלמד, יושב תלמידים, לומד תלמידים בספרייה. תלמיד! יושב לו במקום השולחן שלו, לוקח קליפת תפוז, זורק על ספרנית. על ספרנית. היא כזו שמחה, אליסה כזו, מסדר את הספרים. טוח, בראש. על הראש, קליפת תפוז. וואי, זה היה מדהים. אמרתי, מה היה, מה, מה? לא יכולתי לסבול את ההתנהגות שלו. שלב מסוים, אני עזבתי את הבית ספר הזה, אמרתי למנהל שאני רוצה לעזוב. כן? לא, קשה לי מאוד להיפגש עם ההתנהגויות של נערים בגיל ההתבגרות. היה לי חסר כנראה אמונה בצלם אלוקים שלי. אמרתי להם, שלמדתי איתם, תראו, אני עוזב. אתם רוצים לפגוש אותי, יש מקום שנקרא מכון מאיר בקריית משה. שתחליטו שזה מקום המתאים לכם לבוא. אבל פה בית הספר זה לא מקומי. כי הרגשתי שאין לי לב נקי עליהם. אין לב נקי, לא מספיק. לא מספיק, האמנתי בצלם אלוקים של התלמיד שזרק את התפוז, את הקליפה של התפוז על הספרנית. מה אני אגיד לכם? לא היה לי מספיק אמונה בו. מה אני אגיד לכם? זו אמת. כמובן שאני לא יכול לבוא בתור שתי סתירות, זה דבר מסוכן, בית ספר, זכויות התלמידים, וכן הלאה. ואם הייתם שואלים אותי מה הייתי רוצה לעשות באותו רגע, נותן שתי סתירות את זה למקום. אז מה יוצא מזה? אני רואה שכלום. בכל אופן, נקודת המוצא היא, האם אתה מאמין בלב שלם, שנבראת בצלם אלוקי? והעברה הייתה אדם בצלמו. בצלם דמות דמות. בצלם אלוקים ברא אותו. זה נקודה. אנחנו פותחים את היום כך. איך פותחים את היום? באיזה אמירה? אלוקיי, נשמה שנתת בי. מודה אני לפניך שהחזרת נשמתי. בחמלה. כן? תרפו מיד שפותחים את העיניים, אנחנו נפגשים, כן? אנחנו מזכירים את מציאות הנשמה. וברגע שאדם מאמין שיש לו נשמה, יש לו מרכז טוב כזה פנימי, כל דרכי החינוך משתנים. תרפו מיד הוא מבין את המשקל העצום של הבחירה החופשית. אתה לא צריך חכות שיענישו אותך. אתה יכול להגיע למסקנה לבדך מתוך השיבה. כמו שאומר המסילת ישרים, הפסוק שאמרתי מקודם, לליצים שפטים, נכון הוא. אז הוא מסביר, למה הליצים מקבלים שפטים? למה? למה? כי הם לא מנצלים את האפשרות שלהם להבין את הדברים בשכל. אם היו יכולים להבין בשכלם, שפעולה מסוימת היא שלילית, לא היו עושים אותה. על מכיוון שהם דוחים את המוסרים ואת התוכחות, לא נותרה ברירה, אלא להקות אותם. כן? מה לעשות? לליצים שפטים נכון. אבל אם אדם הוא לא ליצן, ולוקח ברצינות גמורה, את היותו נברא בצלם אלוקים, כל דרכי החינוך האישי משתנות. כן? כאן אורינו חולה, כי לא במהלומות יחונך האדם, כי אם בדרכי נועם, איך אומרות האימהות לפעמים לילדים שלהם שהן חנכות? צדיק, זה לא מתאים לך, אתה כל כך צדיק. הוא ירביץ לאחות שלו. אז האימא אומרת, צדיק, כל כך לא מתאים, אתה כזה צדיק, אני רואה את הנשמה שלך, איך אתה יכול להרביץ לאחות שלך? אתה כל כך צדיק, בוא מתוק, בוא, נשמה, נשמה, נשמה. הוא מתבייש אחרי זה להכות את האחות שלו. אם היא אומרת זה בלב שלהם, מאמינה מה שהיא אומרת, הילד הזה מתוודא על העובדה שיש לו נשמה. לא, הוא מתבייש כבר להרביץ לאחות שלו. כן? דרכי נועם, כן? יחונך אדם, בדרכי, כי אם בדרכי נועם, והעירה האמיתית, מהי העירה האמיתית? כן? שאדם ירא לחטאו, למה הוא ירא לחטאו? הוא מתבייש מנשמתו. הוא מתבייש מהאלוקים ששוכן בנשמתו. זה נקרא עירת הרוממות. כן? כבוד. אני ירא, כי אני מכבד. אני מכבד, לכן אני ירא. כן? אני לא ירא ממך בגלל שאתה יכול להרביץ לי. אני אראה מכיוון שאני מכבד אותך, הנוכחות שלך, מקרינה עליי את הכרת הטוב. לכן אני אראה ממך. לא בגלל שתרביץ לי. למרות שיש לך סמכות. אגב, אתה יכול להיות מחנך, אתה יכול להיות מפקד בצבא. יש לו סמכות להניש אותי. אבל לא בגלל זה אני אראה ממנו. ממש, ממש לא. אני אראה ממנו בגלל המידות הנאצלות שלו, בגלל להיותו מפקד אנושי. גם מבצעי, קרבי, חבל הזמן. גם יודע להניש. אבל הוא פועל בחשבון. עם שמאל דוחה, ועם מי מקרבת. לכן אני אראה ממנו. כבוד. כן? והעירה האמיתית, זה מה שאומר פה הרב, והעירה האמיתית, כן? שלא לחתו, לשוב מן החטא, והעירה האמיתית היא עירת הרוממות, הבאה מצירוף אהבה הנמנה, תשובה מאהבה, מה שנקרא בלשונו של הרב. תשובה מאהבה זה תשובה שאדם מגיע אליה, רק כאשר נפתח לו הראש, להבין שהעולם הזה הוא כולו אלוקי. כולו אלוקי. אתה רואה ג'וק, אתה רואה נמלה, אתה לא תדרוך עליה. למה לא תדרוך עליה? כי יצור אלוקי, הקדוש ברוך הוא את היצור הזה, בנשמה הזו, לא רק בנמלה, ביצור הזה, בנמלה, אפילו ביתוש. זה נפלא. תסתכלו מה כתוב בשער בחינה, בחובות הלבבות על, על הנמלה, על היתוש. יש לו קיבה ליתוש. איזה תחכום יש ביתוש. ככל שחוקרים את היצורים האלה, רואים כמה חוכמה יש בהם. כמה חוכמה הקדוש ברוך הוא שם בהם. איך אני יכול להרוג נמלה? איך אני יכול? זה דבר אלוקי. את הכל ברא לכבודו. כל אשר בראתיו, לכבודי, עשיתי, וצרתיו. מלא, מלא ארץ קנייניך. כל מקום שמסתכלים, יש אלוקות. על עלה. סתם לכתוף עלה. למה לכתוף עלה? עלה זה דבר בעל חיים, יש לו תפקיד בעץ. סופר סיפור מפורסם על הרב קוק, הרב הר לוין, שהם הלכו ודיברו דברי תורה. הרב הר לוין, ככה, בסך הדעת, נקרא לזה כך, הוא תלש עלה. והרב קוק הזדעזע. לקטוף עלה בלי צורך, כך הוא אמר בינו לבין עצמו. רב הר לוין אמר שמאותו הפעם נכנס לו בלב חמלה על כל יצור, כך הוא אמר. האופן שבו הרב קוק הגיב על הכתיפה של עלה. כי הרב קוק רואה בתוך העלה, מעשה אלוקים, חוכמה אדירה, מה זה עלה? עלה, איזה חוכמה. מפעל שלם, איזה פעולה של פוטוסינתזה, להפוך אור לסוכר, זה לא נורמלי, זה דברים לא נתפסים. פלא פלא. כן. זה נקרא אהבה הנאמנה. ככל שאנחנו מזהים את יסודות הטוב, גם שבעצמנו וגם שבבריאה, אנחנו מתמלאים הערצה לבורא. אומר הרמב״ם, ואיך היא הדרך לאהבתו ויראתו? מלכות דרך, כך כותב. ואיך היא הדרך לאהבתו ויראתו? שיתבונן ויסתכל על יצוריו הנפלאים. ומיד הוא משבח, אוהב וירא את המלך הגדול. אוהב וירא. יראת הרוממות. זאת אומרת, אנחנו צריכים, כל חיים דנו, כן? אנחנו צריכים לחשוף את היסודות החיוביים שבמציאות. להתבונן על המציאות כמעשה אלוקים, כגן עדן תחתון, שבתוכה אנחנו מהלכים. אגב, זה אמור להיות גם ביחס לכל אחד מאיתנו. זאת אומרת, אתה מדבר עם חבר שלך, עכשיו אתה מדבר עם צלם אלוקים. אולי חבר שלך הוא לא איזה צדיק גדול, יש לו הרבה מה לתקן, אבל יש בו צלם אלוקים. העובדה הזאת כשלעצמה, מחייבת כבר את כל המצוות שבן אדם לחברו. כל המצוות שבן אדם לחברו. זה מצוות מאוד משונות. עד לאן המחויבות שבן אדם לחברו. כל המצוות האלו הם תוצר ותולדה של היות האדם נברא בצלם. פשוט כך. אז נכון, לא תמיד אנחנו נראים יפים, ולא תמיד אנחנו נראים הכי, כן, לא תמיד הכי, כן. אבל יש פה צלם אלוקים. זה כבר סיבה מספיק טובה כדי להתייחס בכבוד לזולת. לשמור את ממונו, לדבר לו בצורה מכובדת. אם הוא מדבר, להקשיב לו עד הסוף, לכבד את דבריו, לנסות להבין מה הוא אומר, לשקף את דבריו, לכבד את דעתו, גם אם אתה לא מקבל אותה. כן? מתחייבים מזה המון דברים. אבל זה רק אתה מבין שנברא בצלם. יום בן אדם זה עוד אחד, בסדר, יש אלפים כאלה. כן? זה בסדר, בן אדם. מה הוא סך הכל חנווני, מה הוא? מנקה את הזבל פה ברחוב, מה הוא סך הכל? בן אדם. זה בעיה רצינית. אם ככה מתייחסים לאדם, אז אני מצפה שכך גם נתייחס לעצמנו, כן? לא באיזשהו הרגשת ערך, נקרא לזה כך, וכך נתייחס גם לבריאות. נדרוך על הנמלה, נקסח לג'וק את הצורה, ועוד כל מיני דברים כאלו ואחרים, כן? כי לא במעלומות, כי עם דרכי נועם, והעירה האמיתית, היא עירת הרוממות הבאה מצירוף האהבה הנאמנה. זאת אומרת, אי אפשר להגיע לעירת הרוממות אם אנחנו לא חושפים את יסוד האהבה. כן? אהבה תמיד מבוססת על ראיית הטוב. אנחנו אוהבים את המציאות מצד שהיא טובה. מצד זה אנחנו אוהבים אותה. עם כל הקושי שקיים בתוך המציאות. אנחנו אוהבים את תהליכי הגאולה. למרות הקשיים שיש. קשיים נוראים ואיומים, אנחנו מתקרבים ליום השנה. דברים קשים מאוד. לא בגלל זה, אנחנו נגיד, אין גאולה. אי אחי לא בעינה, אם זה כך, לא רוצים. אנחנו רוצים בלי גאולה. שהמצב יהיה כמו שהוא, לא רוצים להתקדם לשום מקום. לא? אנחנו מזהים את הטוב, משתדלים לזהות את הטוב, באמצעות רבותינו, שמלמדים אותנו את הערך של התהליכים האלו, מתעקשים מאוד לזהות את נקודת הטוב שבתוך התהליכים, ולהגיע ליראת הרוממות. כי הקדוש ברוך הוא המחזיר שכינתו לציון, והתהליכים האלה הם בפיקוח מלא של הבדץ העליון, ריבונו של עולם מפקח על הכל, רבות מחשבות בלביש, והצעת השם יתקום מתוך המחשבות. לא למרות המחשבות, אלא מתוך המחשבות. שאנחנו מזהים, כן, את כל השם בתוך המציאות, כמובן באמצעות לימודי האמונה, אנחנו מסוגלים לאהוב גם בתוך המצבים הקשים. כן, צירוף האהבה הנאמנה. ועד הזמנים האחרונים, אומר הרב, אתם רואים? ועד הזמנים האחרונים לא ירדו חכמי הפדגוגיה לזה. עד הזמנים האחרונים לא ירדו, לא הבינו חכמי החינוך את היסוד הזה של חינוך בדרכי נועם. לא ירדו. היו משתמשים במקל חובלים. כל מיני תרבויות, כן, שמקים את הילדים. חמי, זיכרונו לברכה, סיפר לי, כן? מלמד בכיתה היה מכה ילדים שלא הכינו שיעורים או שמאחרים, אבל הוא, הייתה לו פריבילגיה. למה? כי הוא היה יתום. אסור להרביץ ליתום. זהירות. אסור להרביץ. אבא שלו נהרג לידי גויים. כן? היתום. חיליק, היתום. הוא היה מאחר, כן? בתור ילד, שובב. הוא היה מרשה לעצמו לאחר לפעמים. כן? כי הוא היה יודע שגם אם הוא יאחר, המלמד לא ייתן לו מכות על היד, כי הוא יתום. חיליק הוא יתום, צריך להיזהר. זה היה מלמד ידע טוב מאוד. אבל מי שלא יתום היה חוטף שם מכות רציניות מאוד. אשראי, יתום אני. כן. טוב, רק בזמנים האחרונים, כן, עד הזמן לא ירדו חמד. והיה דרך חינוכם, רק מקל חובלים. התייחסו לילדים כמו חיות קטנות, לא מרוסנות, אין עם מי לדבר מאחורי הפרגוד. שוב, אני אומר דבר כאילו חמור, כן? אבל אין עם מי לדבר, הנשמה שלהם לא שומעת. יש נשמה, המלמד מאמין שיש נשמה, אבל היא לא שומעת, אין דרכים לתקשר איתה. אין דרכים לתקשר איתה. זה לא בעיה של הילד, זה בעיה של המלמד, של המלמד, שהוא לא יודע איך מדברים נשמת הילד. כן? אבל הוא מסתכל על החיצוניות של הילד, שובב, הנשמה מתחבאת שם בפנים, כן? נמצאת מאחורי העננים, אז איך אני אדבר לילד הזה? כנברא בצלם או כבהמה קטנה? כבהמה קטנה. ניתנו מכה, הוא יתחיל להקשיב. כן? בהמה קטנה. מכות. והיה דרך חינוכם רק במקל חובלים. עד הימים האלו, כן? כנראה שבתקופת הרב התחיל להתפתח שיטה חינוכית של מקל נועם. כן? כנראה בעיקר באירופה. כי הרב היה במזרח אירופה, יחסית. אבל כנראה באזורים האלו כבר התחילה להתפתח השיטה יותר של דרכי נועם מתוך אמונה, יותר אמונה באדם. כנראה. עד הימים האלו, שהניסיונות הרבים הוכיחו, כן? למרות שניסו וניסו לחנך, ראו שזה לא עשר שום דבר. כן? לא עזר שום דבר. שוב, חמי מספר, שכאשר הוא רצה לקרוא את הספרים החיצוניים, כן? היו לומדים בכיתה, מה שלומדים, בחיידר, אבל לא רצה קצת לקרוא גם ספרים אחרים. אז הוא הלך לגניזה, כן? לאו דווקא לגניזה של בית הכנסת, אלא לגניזה עירונית. ושם הוא מצא כל מיני ספרים של השכלה. משכילים באותה תקופה, התחילו ספרים של השכלה וזה. אז היה עולה לעליית הגג, כן? של הבית שלהם, וקורא שם את הספרים. אבל פעם אחת הלשינו עליו, ונודע שחיליק קורא בעליית הגג ספרים חיצוניים של המשכילים. או-הו, מה זה? איזה נזיפה הוא קיבל. כן? מאז התחיל להתבסס אצלו המחשבה והציפייה שהוא יעמוד על דעתו, הוא יעזוב את הדת. זהו. ככה מתייחסים לילד כזה. איזה ילד, חמי, זה... אישיות, פילאי פלאים של אישיות. אי אפשר לצמצם אותו, זה צריך לפתוח לאופקים, אבל בגלל שהוכיח אותו בצורה מאוד מאוד לא נעימה, בסופו של דבר הוא עזב את הדת. עזב את הדת. עזב את הדת, תלמיד חכם גם, הרבה הרבה שנים אחרי שהוא עזב את הדת, הוא היה קורא, אבל בקצב שלו, את הספרים שהוא רצה, היו לו איתו ויכוחים הרים, כן, בתחילת התשובה, כל מיני ויכוחים, אבל הוא תמיד ניצח אותי בויכוחים. היה מביא לי ראיות מהרמב״ם, מהשפת אמת, מהרב קוק, הוא היה משכיל גדול מאוד מאוד, עד שאשתי הייתה אומרת לי ככה, תסוף, הצגתי להתווכח איתו. הוא פשוט ניצח אותי בויכוחים, פשוט תלמיד חכם. כן, הוא היה מורה לעברית באולפן עקיבא, המיתולוגי, 40 שנה. אדם מיוחד מינו. בכל אופן, הוכיחום להשכיל, כן, כלומר, הניסיונות הרבים, כן, הוכיחום להשכיל את אשר הורו לנו חזל ברוח קודשם. אני רוצה לומר שיש חלקים גדולים מאוד בציבור הישראלי, כל אלה שהולכים לקפלן, וכל אלה שמשתוללים, עוד הרבה. הם מחכים לסגנון הזה. הם מחכים שיחסו אליהם כאל בעלי נשמה. כן? כבעלי נשמה. מתייחסים, מחכים, מחכים. מי יכיר בנו, מי יכבד אותנו? מי ידבר אלינו כאל מי שנושאים בקרבם תוכן פנימי עמוק, שאיפות אדירות? מי יתייחס אלינו ככה? כל עוד לא נמצא את הדרך לדבר אליהם ככה? לא ילך. בהקשר לאולפן עקיבא, אגב, אז הבוסית של אולפן עקיבא זו הייתה שולמית כצנלסון. שולמית כצנלסון. היא הייתה בוסית. מאוד מעניין. והיא לא הייתה דתייה. היא הייתה בלכי. אבל היא הכירה את הרב אר לוין, שהיה אבי האסירים. הוא היה מגיע לבקר את האסירים וכן הלאה. ותוך כדי ביקורים שלו בכלא, היא ראתה אותו שם, כן? הייתה גם בקרת שם את הידידים שלה, את הידידות שלה. והיא פגשה את הרב אר לוין, התחילה ידידות עמוקה ביותר. התכתבויות, כן? והיא הייתה מספרת על היהודי הזה, שכל כך מקרב אותה ליהדות, כל כך משלים לה את החוסר הזה, כך מחבב עליה את ההווי היהודי, זה היה פלא פלאים. אחרי שהוא נפטר, היא לא מצאה לו תחליף. היא חיפשה. חיפשה את ההוא, חיפשה את ההוא, אבל זה לא, זה כבר לא היה זה. כל כך חיפשה מישהו שיחבר אותה ליהדות. פלא פלאים. בדורנו יש כאלו עשרות, עשרות, עשרות אלפים שמחכים לפקוד יפקוד, לצופן הגאולה של תורת ארץ ישראל, אם זה רב קוק, כן? כל עוד לא נדמד לדבר, לא מדבר עכשיו לבוא ולהגיד לה שם דברים גבוהים. אני מדבר, היחס הבסיסי של כבוד, אתם חשובים, אתם נעלים, אתם חלק מעם ישראל, אתם שייכים לדור של גאולה, אתם בעלי נשמה פרטית וכללית. אם לא נלמד לדבר איתם ככה, לחזור בתשובה. ומקל חובלים כידוע, זה לא יעזור. שום פנים לא יעזור. נמצא שאנחנו דוחים את חזרתם בתשובה של עשרות, עשרות אלפים. מהו הרושם שאנחנו עושים כאשר אנחנו באים לבקר בבית? כל אחד מאיתנו. יש משפחה גרעינית שלא חזרו בתשובה, שיש להם טענות, אבא הולך מוצא שבת לקפלן, אמא הולכת לפה, זה הולך לפה. מה, מה, מה? מה הם קולטים מאיתנו בשולחן השבת? מה הם קולטים מהביקור שלנו בשבת? מה הם קולטים? זו שאלה. זו שאלה. ובדבר הזה באמת תלוי ההתעודדות של זרם התשובה בדורנו. כן? איך מתייחסים לאדם? נגמר מלכות, נגמר נזיפות, נגמר גערות, זה לא יעזור. זה לא יעזור. רק לנשמה. לדבר לנשמה, לדבר לנקודת החשיבות. הוכיחו להשכיל שאומרים לנו חז"ל ברוח קודשם. כן, הוא אומר שהדברים שנאמרו כאן, הם נאמרו מפי חז"ל ברוח הקודש, מתוך השקפה, כן, מתוך השקפה פנימית, כן, על נשמת האדם, ומה הם דרכי החינוך הראויים לאדם הנברא בצלם. אם כן, מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, זה עד כמה תופס העיקרון של מרדות בליבו של אדם. עד כמה עלינו להמתין שהאדם יבין מעצמו. עד כמה. שאלה מעניינת. תארו לזמכם, חס ושלום תאונת דרכים. תארו לזמכם, תאונת דרכים. אתם רואים, אדם פצוע על הכביש. רוצים לרפא אותו. מה עכשיו אתם תתנו לו, אני יודע, אוכל טבעי, טבעוני. זה לא, לא, לא שייך. עכשיו צריך התערבות חירורגית, לא? חייבים. אבל אדם פצוע. אחרי ש... נתחו אותו וכל זה, אפשר להתחיל לחשוב על תפריט יותר טבעי, אבל עכשיו צריך התערבות כירורגית. זה המחלוקת. כלומר, כאשר אתה רואה אדם שר מרע משתולל, כמה אתה יכול לצפות שהוא יתעורר מעצמו? כאשר אתה רואה אותו משתולל, עושה רע, מתפרע, כמה צריך להמתין עד שהוא יתעורר מאליו? זו מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש. להזכירכם, ריש לקיש היה תלמידו של רבי יוחנן. מי החזיר בתשובה את ריש לקיש? רבי יוחנן. בא במציע, דף י' א', למטה, תראו שמה. כן, יום אחד, שחה ריש לקיש בירדן, וכולי, סיפור ידוע, מפורסם. רבי יוחנן החזיר את ריש לקיש בתשובה. עכשיו תראו, השניים האלה פה מבטאים את, את שיטותיהם לגבי חינוך בכלל וחינוך אדם ישראל בפרט. מה אומר רבי יוחנן? טובה מרדות בלבול שלו, ודאי טובה מרדות. הוא הוכיח את זה עם ריש לקיש. ריש לקיש הרי הוא היה שודד. רבי יוחנן ידע שהוא היה שודד. אבל כאשר הם דיברו בתוך הירדן, השיחה הגורלית בתוך הירדן, איך התייחס אליו רבי יוחנן? חלחה לאורייתא, העיר לו פנים, הציע לו את אחותו. אם הוא יחזור בתשובה, איך הוא יתייחס אליו? רבי יוחנן הוכיח היטב שמול ריש לקיש הוא קיים יפה מרדות בליבו של אדם. עכשיו, יש לנו פה מחלוקת חינוכית בין הרב לבין התלמיד. מה היינו מצפים? שמי ידגול, מי יאמין יותר בשיטת יפה מרדות בליבו של אדם, מי יאמין יותר? רבי יוחנן. איך ייתכן שהתלמיד יתעלה על רבו? למרבה הפלא, התלמיד מתעלה על רבו. בעוד שרבי יוחנן אומר, יפה מרדות בליבו של אדם, ודאי, יפה מאוד. יותר מכמה מלכויות. מה זאת אומרת יותר מכמה מלכויות? יותר מכמה מלכויות, פירוש דבר, אנחנו צריכים להמתין עד שהאדם יבחר בטוב, למרות שהוא עשה עבירה שראוי ללקוט עליה כמה מלכויות. הילד עשה פעולה, הוא שבר את הצלחת. על דבר כזה ראוי לתת לו מכה אחת. הוא לא רק שבר את הצלחת, הוא גם זרק את האוכל של אחותו לפח. על זה ראוי לתת שתיים. הוא עשה עוד משהו. הוא עלה לאוטו של אבא ושילב לניוטרל. על זה מגיע לו כבר שלוש. ויכול להיות שהוא גם שרף את הבית. על זה מגיע לו מאה. אומר רבי יוחנן, כשהוא עושה עבירה שמגיע עליה כמה מלכויות, צריך להמתין לו שיחזור בתשובה מתוך עצמו. למרות שמגיע לו כמה מלכויות. תמתין. תמתין. עדיף. שיבין את הדבר מליבו, דבר איתו, ודאי דבר איתו. שים לב, מה שנעשה פה כרגע, אחי, עשית דבר שהוא, תחשוב עליו, אתה יודע, תחשוב, אני לא אומר שום דבר, אתה ילד מבוגר, תחשוב מה שעשית. ראוי לשאת ולתת איתו, עד שהוא יתעורר מאליו ויגיד, טעיתי, עביתי, חטאתי, לא בגלל שאבא רביץ לו. אבא הוביל אותו לשם, בשאלות, הוא פתח לו בדברים, נכנס עמו בדברים. אומר רבי יוחנן, ראוי להתהלכות ומסע ומתן כזה, כדי לעורר ליבו של אדם, אבל זה בתנאי שהוא עשה עבירה, שראוי ללקוט עליה כמה מלכויות. זאת אומרת, חומרת העבירה היא לא כזו גדולה, יש מקום למסע ומתן כזה. מה אומר ריש לקיש? יפה מרדות בליבו של אדם אפילו על עבירה שראוי ללקוט עליה כמה? 100 מלכויות. וואי וואי, זה עבירה. כמה מלכויות מגיע לריש לקיש לפני שהוא חזר בתשובה? כמה מלכויות היה מגיע לו לפני שהוא חזר בתשובה? אתם יודעים מה שהוא היה? הוא היה שודד דרכים. הוא היה רובין יהוד. הוא היה שודד דרכים שהיה גונב מן העשירים ונותן לעניים. פשוט שודד. אנשים שנוסעים בדרכים. עשירים שהיו מובילים, כן, מובילים את הזהב שלהם, מכל מקום, כל מיני רכוש, רב ערך, עגלות מזהב. הוא היה פשוט שודד אנשים. כמה מלכויות מגיע לאדם כזה? על פי דין מלכות. לפחות 100. כאילו ריש לקיש אומר לרבי יוחנן, רבי היקר, אתה לימדת אותי שיפה מרדות בליבו של אדם, בליבי שלי, יותר מ100 מלכויות שהיית ראוי להלקות אותי על זה שהייתי שודד וגנבתי כספם של עשירים. ממך למדתי דבר. החוויה האישית שלי מולך בירדן לימדה אותי שגם אדם כמוני שודד דרכים. מגיע לו. שיאמינו בו. אתה הוכחת לי שתורת ארץ ישראל היא מאמינה גם באדם כמוני, ומאז זה נדבק בריש לקיש. השיטה החינוכית שלו זה אמונה סוחפת, מרבית בנשמת האדם. גם אם האדם לא יודע מה הוא עשה, אני מאמין בנשמה שלך, ובמסע ומתן שאני שוחח איתך, איזה סגנון כזה של הרב זמיר כהן, רואים ככה את השיעורים שלו, כן, אז המצלמה תמיד דואגת להתמקד בכל מיני טיפוסים שם בקהל, אתם מכירים? יש לו צלם נהדר, מכיוון שהוא קיבל רשות מכל ה... כן, הוא כנראה שהם ביקשו רשות מהקהל לצלם אותם, אבל המצלמה מתמקדת בכל מיני טיפוסים מעניינים כאלה. ואתה רואה, הרב זמיר מדבר, ואתה רואה אותם פתאום חייכים, אני לא יודע כמה שנים לא חייכו, מה אני אגיד לכם, חבר'ה, הם מסוממים, מה אני אגיד לכם, בואו מדבר ככה, זה, המצלמה מתמקד באיזה מישהו, שאתה רואה שרק אתמול הוא היה בדיכאון, רק לפני 10 שעות, לפני 5 שעות הוא היה בדיכאון, לפני שעה, אתה רואה אותו פתאום, פתאום זה כזה, תלפלים, איזה יופי, כן? זה הרעיון, כן? אני פשוט לא מספיק לקרוא, אני פשוט אמרתי כרגע את תמצית הפסקה, זה מה שהרב מסביר בהמשך. אולי רק לסיים, כן, בסיפור שעומד בבחינת חוכמה בוגעים תאמין, וקל וחומר ליהודים, כן? אני בניוריי, גם היום אוהב מאוד מוזיקה, אבל בניוריי גם הייתי מאוד חשוף למוזיקה, בעיקר גיטריסטים. היה איזה גיטריסט נפלא שנקרא קרלוס, אף אחד לא יודע להשלים. יפה, רואים, בעל תשובה, אתם רואים, בעל תשובה. קרלוס אנטה, כן? הוא באמת גוי חביב מאוד, הוא מקסיקני במקור, אבל הוא היגר עם משפחתו בגיל צעיר, הוא היה בן 12-13, משפחה היגרה לארצות הברית. והוא נהפך לאגדת גיטרה, יש לו קטעים מאוד מאוד יפים, מלודים מאוד, מאוד, יש לו קלאסיקות יוצאות מגדר רגיל. ופעם ראינו אותו, שאלו אותו שאלה, כמה שאלות, אחת השאלות הייתה, שאתה עולה על הבמה, על מה אתה חושב? אני קראתי את זה ברעיון שהיית. שאתה עולה על הבמה, על מה אתה חושב? הוא אומר ככה, קרלוס אנטנה, הוא חי עוד בימינו. כבר מבוגר, בן 86 אולי. כן, אבל עדיין מרביץ בגיטרה. חבל, אז מה? עדיין. הוא אומר, שאני עולה על הבמה, אני חושב שבתוך הקהל, יש לפחות אנשים, 10 אנשים, שמתכוונים להתאבד. עוד כ-50 או 60, כן? לא, סליחה. שממש יש כאלו ש10 שעומדים להתאבד, יש עוד 50 ו100 שמתכננים, ואני מכוון אליהם את המוזיקה שלי. אני מזמין אותם לריקוד אהבה של החיים. מי ששומע את המוזיקה שלו, זה מוזיקה באמת שמדברת לנשמה. זה מה שהוא אומר. אני מסתכל על הקהל, ואני רוצה להרים את כולם. את כולם להביא למחשבות יותר טובות, לשאיפות יותר טובות. זה המחשבה שלו. קל וחומר, ליהודי. אגב, לשבחו יאמר, שבהופעות שלו, תמיד הוא היה מעלה אומנים לא מוכרים. זמרים לא מוכרים, נגנים לא מוכרים, נותן להם במה, חשיפה. לפעמים להקות חימום, שהיה מעלה אותם לפני ההופעה שלו, ככה היו מכירים אותם. בעל חסד. אבל הוא יצא מתוך נקודת מוצא, אני מאמין באדם. זה הסיפור שעבר עם עצמו. מילד מקסיקני רעב בשכונות העוני של מקסיקו, הוא הגיע לאמריקה, והוא זכר טוב טוב את קבלת הפנים שעשו לו, את הקשיים שהיו לו, את ההתפתחות שהייתה לו. הוא מאמין באדם. ואני מכוון לאותם אנשים שמתכוונים להתאבד, אנשים שהערב התכוונו להתאבד. המגמה שלי זה לגרום להם או להימנע לחלוטין מהתאבדות, או לגרום למחשבה שנייה, כך אומר. זה כאשר פונים לטוב שבאדם. אפשר לעשות את זה באמצעות מוזיקה, אפשר לעשות את זה באמצעות דיבור, באמצעות מעשים, כן? העיקר זה להיכנס לפני ולפנים. אלוקי נשמה שנתת בי טהורה, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי. טוב, נעצור כאן.